צהריים טובים. השתמשתי באירועים האהוביים בחברה והכיתוב והציבור החרדי שנמצא עכשיו ככה בפוקוס, אבל לא כדי להתעסק בעניין הזה של הציבור החרדי, אלא כדי לקחת את המושג חרדי וקצת להתבונן בו, ואולי ברקע לשאול את עצמנו, אנחנו, א', מה זיקתנו למושג הזה, ואם הוא חיובי, האם כמה ועד כמה אנחנו חרדים, אם אנחנו רוצים להיות, אולי לא, וגם ובעיקר לגעת בנושא של ארץ ישראל, שזה הנושא של פרשת השבוע, שלח לך חטא המרגלים וכל הנלווה אליו, התוצאות שלו. אז באמת, מי הוא חרדי? אז היום הדרך מאוד קצרה, הולכים לוויקיפדיה ובודקים קצת היסטוריה, מושג חרדי, מאיפה הוא נולד. והוא נולד משני פסוקים שמובאים, אולי יש עוד, אבל ודאי שזה אלו שני פסוקים שמאוד מבטאים את העניין בצורה פשוטה וברורה. הוא אומר ישעיהו הנביא, סמך וב, שמעו דבר אדוני החרדים על דברו. שמעו את דבר השם, אל מי הוא פונה? החרדים על דברו. אומר עזרא, בהקשר הזה של נישואי תערובת שהיו בעלייה לארץ ישראל, ועתה נכרות ברית לאלוהינו, להוציא לכל נשים והנולד מהם בעצת השם, והחרדים במצוות אלוהינו, וכתורה יעשה. אז גם כאן יש פה כריתת ברית, הקשר של תיקון, תיקון רוחני, ואל מי זה פונה, או מי שותף בזה? החרדים במצוות אלוהינו. שימו, ושוב הפסוק בישעיהו, שימו דבר השם, החרדים על אל דברו. מתי נולד המושג חרדי? מתי הוא התחיל, חוץ מזה שהוא כתוב, אז למדו אותו כל השנים. אבל מתי הוא נולד כבר מושג חברתי, כמותג חברתי? אז כמו כל מושג, הרבה פעמים שאתה צריך להבדיל ולהגדיר, וההגדרה היא מבדילה, אז הוא נולד. ובעצם שני שלבים כלליים היו. שלב ראשון, כאשר מתחילה ההשכלה והחילוניות והאמנציפציה, ואז בעצם מתעורר העולם האורתודוקסי באופן כללי, אז, לפחות מה שכתוב, נולד, אנחנו חרדים לדבר השם, כי מתחילים לזהות רוחות זרות ונפילות והתרחקות מדבר השם, אז ממילא צריך הגדרה עצמית, אנחנו חרדים לדבר השם, אל דברו. ובצורה יותר ממוקדת, כשמתחילה הציונות, וגם הציונות הדתית, זאת אומרת המזרחי, שהוא גם כן דוגל בעד הציונות, אז בעצם יש עוד התפלגות, ואז בעצם אלה שלא רואים את הדברים עין בעין, ולא משתפים או לא משתתפים, אז נולד בעצם, באופן כללי, החרדים שאנחנו מכירים היום, זה ערך גדול, סתם מאוד מעניין לקרוא, חשוב לקרוא, לא נעסוק בזה היום, אבל כן, המציאות מזמינה אותנו, להכיר את העולם החרדי, דווקא בגלל שכל כך הרבה עכשיו פילוג וזה, ולא לתת כמובן לתקשורת, תשקורת, ומה שהיא מנסה להזין והכל, לא לתת לזה לחלחל, ואדרבה, הזדמנות לקרוא, להכיר, לסנן דברים. אבל אני חוזר, זה בעצם רקע למושג חרדי, אז קודם כל, כל אחד, אם באמת הפסוק הוא, שמעו דבר השם, החרדים אל דברו. ושוב, הפסוק החרדים במצוות אלוהינו, זה מזמין את כולנו לשאול את עצמנו, אז אנחנו חרדים או לא חרדים? רוצים להיות חרדים או לא רוצים להיות חרדים? בונים את עצמנו באמונה, בתורה. אז מה הבעיה? הבעיה זהו, שיש פה כבר מושג, מותג, יש לו כבר הקשר מסוים, כבר רגשות מסוימים, אז זה כאילו רחוק מאיתנו. אבל אדרבה, צריך לעשות תרגיל, ובאמת לחזור למושג עצמו, לחזור לתנך, ולשאול את עצמנו, מה עמדתנו ביחס למושג הזה? מה הרצונות שלנו? מה השאיפות שלנו ביחס למושג הטהור? לא, שוב, לא המושג התקשורתי וה... וחשבתי על זה שבכל בירור כדאי תמיד פעמיים לשאול את עצמך את הזיקה שלך לבירור, ונשאל את זה ביחס למושג חרדי. א', אז באמת, מהו חרדי? מהו חרדי? שאלה שנייה, מהו חרדי באמת? יותר מזה, חרדי זה לעשות את דבר השם. אז בעצם אנחנו אמורים לשאול את עצמנו כל הזמן, כפרטים, כעם, כציבור, מהו רצון השם? מהו דבר השם? ולשאול את עצמנו, מהו רצון השם באמת? מהו דבר השם באמת? ולמה זה חשוב? כי השאלה השנייה, כשנשאל את עצמנו באמת, היא חשובה כי צריכה לעשות בדק בית בעצמנו אם זה באמת. כלומר, כי יש רעשי רקע, יש נגיעות אישיות לכל אחד, מכל מיני היבטים. אנחנו אומרים בתפילה, ותהר ליבנו לעובדך באמת. למה צריך באמת? למה לא מספיק? ותהר ליבנו לעובדך. היה יותר קצר, צריך להתאים את המוזיקה לזה. ותהר ליבנו, למה צריך באמת? כי הבאמת הזה, כי אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק את עצמנו. האם זה אמיתי? האם אנחנו אמיתיים עם זה? אולי אנחנו נגועים באי אלו דברים, במה יגידו, במה יאמרו. מה באמת רצון השם? אולי אני נגוע באיזה שהן תפיסות קדומות, או השקפה מסוימת שלא נותנת לי לראות את הדברים באמת. ולכן חשוב מאוד לשים לב לנקודה האמיתית הפנימית. יש פסוק בנביא ירמיהו, עקוב הלב מכל ואנושו מי ידענו. הלב, כמה הוא מורכב, כמה הוא מסובך בתוכו, כמה קליפות יש, כמה נגיעות, כמה קולות פנימיים כאלה ואחרים. עקוב הלב מכל. ממשיך הפסוק, אני השם חוקר לב, בוחן כליות, לתת לאיש כדרכיו, כפרי מעל עליו. אז כל זה בעצם הקדמה כדי לגשת לסוגיה הזאת של ארץ ישראל, ובאמת לברר לעצמנו משהו שהוא לנו מאוד יסודי, הוא גם ברוך השם טבעי, כי נולדנו וגדלנו בתוך השקפה דתית לאומית, מסתבר נסתם רובנו ככולנו, ציבור דתי לאומי, כך אנחנו נקראים, כך אנחנו קוראים לעצמנו, ובצדק. אבל הרבה פעמים אנחנו גדלים ושומעים וחיים, ולא מספיק מבררים את הדברים. אז בזמן הקצר, קצת לברר את העניין הזה לעצמנו, ובאמת זה קורס שלם, קורס שנתי, שיעור לכל השנה, ללמוד על ארץ ישראל, זוויות שונות, עניינים שונים, עומקים שונים, ולא רק ארץ ישראל כארץ ישראל, אלא מדינת ישראל, כלומר, העם והארץ וכו' וכו', וברוך השם עוסקים בשיעורים השונים. ובכל זאת, כיוון שאנחנו בפרשיית חטא המרגלים, וזה דבר שלא נס לכו, זאת אומרת, היום נכון שברוך השם, וזה טוב שמתקדמים ויש עוד סוגיות בוערות חברתיות, אבל שלא נשכח לרגע שיש פה עוד סוגיה מהותית ביותר, קריטית לעם ישראל, קריטית לגאולה, ושמה ארץ ישראל. ושוב, נכון, עכשיו זאת לא הסוגיה בפרונט של הציבוריות הישראלית, אבל זה לא אומר שהיא לא כל הזמן נמצאת ופועמת בתוכנו. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול, למה התגובה האלוקית היא כזאת חמורה ביחס לחטא המרגלים? חטא העגל, ברור. עבודה זרה, חמור ביותר, תגובה חמורה ביותר, ברור. אבל חטא המרגלים, בסדר, עם ישראל יצא, קיבל תורה, אז יש עכשיו איזה חולשה, נעשה סמינריון, נלמד עוד קצת, נעמיק, נחקור, ונמשיך הלאה. תגובה אלוקית חריפה שאין כמותה, הרצון חס ושלום לחלות את עם ישראל, בפועל לא מחלים, אבל הדור הזה כולו לא נכנס לארץ ישראל. עד כדי כך, מה כל כך זה? זה כשלעצמו כבר מעורר את ההבנה שיש פה משהו שהוא קריטי, שאי אפשר בלעדיו, ושלכל הדורות, ובוודאי לנו, שאנחנו ממש נמצאים בתוך התהליך הזה, הבירור הזה הוא ממש ממש משמעותי וחשוב. אז ניגע בזה בקצרה. ואני רוצה לקשר את זה, לא סתם פתחתי בחרדים לדבר השם. מהו באמת רצון השם? ואיך נדע מהו רצון השם? רצון השם ודאי הוא קודם כל, מבחינה מסוימת לא יודע אם קודם כל, אבל ודאי הוא בפרטים, בהלכה, שולחן ערוך, סדר הלכה, מבררים, לומדים, מהו רצון השם? בשבת, בברכות, בכשרות, בכל דבר שהוא, יש את רצון השם. זה רצון השם בחיי היום-יום. וכולי, ארבעת חלקי השולחן ערוך. יש רצון השם שהוא יותר כללי, שהוא נוגע למציאות האהובית, לא ליום יום במובן של הפרט, אלא במציאות של עם ישראל. מה קורה עם עם ישראל? מה מצבו של עם ישראל? מה התהליך שעם ישראל עובר? למה זה כל כך חשוב? כי עם ישראל הוא השגריר של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו עם שהוטל עלינו ונברנו כאלה, שנחיה את האמונה ונביא אותה ונחיה אותה ונבטא אותה, ואם לא, זה גם כן הופעה. אז יש הופעה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו, או הוא מופיע דרכנו דרך גלות, ויש דרך גאולה. אבל הוא מופיע דרכנו, זה המציאות. בעיניים מאמינות, ורוב הגויים מאמינים ומסתכלים ושומעים ככה הדים כאלה ואחרים בתחנות כאלה, אפילו עכשיו היה משהו שפורסם אללה, כן, שאחד המחבלים בסבב האחרון, כן, הם הרבה יותר מאמינים אולי מהחברה שלנו. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו, ורצון השם להתגלה כמובן באופן החיובי והטוב. איפה מקום הגילוי? אז אם אנחנו ניגע בקצרה בגאולה הראשונה, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לאברהם אבינו, כן, אומר לו, ודור רביעי ישובו הנה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וירד להצילו, ממש בפסוקים הראשונים שהוא מתגלה למשה רבנו, וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה המגמה שלו, מה הרצון שלו, רצונו שעמו יחיה בארצו, ושכל הקדושה וכל חיי הקדושה והתורה והמצוות יהיו בארץ הזאת. בארץ הזאת יש משהו מיוחד, ארץ שכינה, ארץ קדושה, זה הטבע שלה. והטבע הזה של עם קדוש בארץ הקודש, זה המגמה האלוקית, זה הרצון האלוקי. כאילו אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא עם ישראל וארץ ישראל, וכמובן מתוך כך העולם כולו. כדי לחדד לעצמנו את המודעות, עד כמה והאם אנחנו מודעים לתפקידה של הארץ. בואו נשאל שנייה את השאלה, כמה לפי דעתכם פעמים מופיעה ארץ ישראל בתפילת שחרית? מי מוכן לתת מספר, תנו מספר, נו, מישהו מוכן? ככה, לא, אבל באמת, מספר מה שנראה. מה האינטואיציה אומרת? ארבע. עשר. אז ככה, אני לא יודע להגיד לכם מספר מדויק, אבל זה עשרות רבות. עשרות רבות. כי התחלתי לספור ולא היה לי זמן. אז נעצרתי. אבל זה פלא, תראו. כאילו ארץ ישראל שהיא כל כך חשובה, אנחנו מתפללים כל יום, ואנחנו לא, כאילו לא שמים לב מה בדיוק אנחנו אומרים. כן? אבל בואו נבין, מיד תבינו שההקשר באמת הוא מאוד רחב. אם אנחנו אומרים קורבנות, בעזרת השם, צריך להשתדל להגיע לפני הזמן ולהגיד קורבנות בנחת, מתוך כך להתפלל. מה זה קורבנות? זה בית המקדש. מה זה בית המקדש? ארץ ישראל. אין בית מקדש בלי ארץ ישראל. אז כל הקטע הזה של קורבנות, ארץ ישראל, ושוב, אני עוד אפשר להגעת בפסוקים שמופיעים שם וזה. איך אנחנו מתחילים בהודו? תחילת הודו זה, אשר קראת את אברהם, נכון? לך ייתן את ארץ כנען. בתוך פסוקי די זמרה, יש ספחות, אבל פתאום, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, שירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. לפני זה, חרות עמו הברית, כן? מופיע שם. 18, קיבוץ גלויות, ירושלים, ציון, המחזיר שכינתו לציון. כל זה זה ארץ ישראל. לא יכול להיות המחזיר שכינתו במקום אחר, לא יכול להיות ירושלים במקום אחר. בקיצור, ארץ ישראל, כל התפילה שלנו, שאנחנו בעצם הציר, השלד של התפילה, על מה אנחנו מתפללים? לחזור לארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל. תחזיר את שכינתך לארץ ישראל. זה כל התפילה. זה כל שלד התפילה. נחזור לפסוקים מתוך הפרשה. אומרים כלב בן יפונה ויהושע בן נון, אך בהשם אל תמרודו. זה מרידה. זה לא פחות ממרידה. זה הדבר הכי חמור. תבינו, המגמה האלוקית, הרצון האלוקי. מה זה להיות חרדים לדבר השם? זה להיות עם הרצון האלוקי, עם המגמה האלוקית. הרצון האלוקי אולי הבסיסי ביותר, המרכזי ביותר, זה להיות בארץ ישראל. כל מי שפועל, אז הוא צריך להגדיר לעצמו ובשמחה, ובזכות גדולה וגם במחויבות גדולה, אני חרד לדבר השם. דבר השם הוא להיות בארץ ישראל. שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, זה רצונו של השם, זה המגמה האלוקית. אז אם אני מתגייס לצבא, ואם אני מתפלל על זה, ואני וכולי, ואני שותף בעין טובה במהלך הזה של חזרת עם ישראל לארצו וכולי, אני חרד לדבר השם. אבל צריך להגדיר את זה, אם לא, זה יהיה. אבל יכול להיות צריך ציונות בלי כביכול אמונה או אמונה מוגדרת. יש מספיק אנשים שכרגע לא מגדירים את עצמם מאמינים, אבל הם פועלים. ובסוגריים נאמר, לא נגיע לזה, שפעולתם היא פעולה עצומה, ויש להם זכויות עצומות. להגיד שהם חרדים לדבר השם, כנראה זה קצת קשה, כי זה לא במודעות. אבל אנחנו, כציבור דתי-לאומי, כן, שחורטים על אמונה, לא, דגלנו, אמונתנו, כן, האמונה, כן, דתי, האמונה, והלאומי, והלאומיות, כן, ורואים את זה מתוך משקפיים של אמונה, אז אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו ולרצות שזה יבוא מתוך חרדים לדבר השם. כן? אותו פסוק שהתחלנו. וכאן לחזק את מה שאנחנו ממילא עושים, לחזק את המחוזקים, אבל כן קצת להגדיל את ההבנה של החשיבות של מה שאנחנו עושים פה בשנים האלה כשנות יסוד שהן תשתית להמשך. מרשה לעצמי לומר, מה זה לומר? אתם יודעים מה? יותר מדי גרנדיוזי. לשתף בתחושותיי ובאני מאמין שלי. אני באמת מאמין, באמונה שלמה. אי אפשר להיות חרד לדבר השם במובן הכולל של המילה, חרד לדבר השם, רצון השם, מגמת השם, מכל ההיבטים, שולחן ערוך כולו, והגאולה וארץ ישראל, בלי ללמוד את משנת הציונות הדתית, נקרא לזה, שבמרכזה הרב קוק זצ"ל. אי אפשר. כלומר, מי שמברר, כי הרי אם אתה באמת רוצה להיות חרד לדבר השם, חרד במובן הזה שאכפת לך, חשוב לך, אתה רוצה להיות נאמן לזה, אתה רוצה להיות חלק מזה, אתה צריך לברר את זה. ואין לנו מי שברר את הסוגיות המורכבות, ואיך לראות את התהליך ההיסטורי, ואת עם ישראל עם הסוגיות המורכבות של חילונים וזה, וכפירה. פשוט לא היה מי שעשה את זה בצורה כזאת כוללת ועמוקה כמו הרב קוק. ואם באמת רוצים להיות חרדים לדבר השם, אין מנוס מללמוד. אז יש היום, ברוך השם, הרבה כלים וספרים, מנגישים ושיעורים, מנגישים. אבל כדי באמת להתכוונן נכון, שזה לא רק יהיה, הורגלתי, זאת האווירה, נולדתי כך, שזה יהיה באמת ממקום אמיתי, פנימי, של נאמנות לדבר השם, אז זה די מחויב המציאות להשקיע, ללמוד, כדי באמת להבין, מתוך אני מאמין גדול ורחב ועוצמתי, כן, מהו רצון השם? איך רצון השם של גאולה עם חילוניים שכופרים? איך רצון השם סתם, זה ככה סוגיה אחת מהמרכזיות אבל כן, ללמוד את זה, להתחבר לזה. אשתף אתכם בנקודה שהיא מעניינת, ומדי פעם זה תפס אותי גם מתוך תופס מתוך רצון להיות חרדים לדבר השם. אז יש פה תופעה מעניינת מאוד, שבאמת בכל המישור הלאומי, דתי-לאומי, אנחנו חרדים לדבר השם, הולכים לצבא, מוסרים את הנפש, זה דבר עצום, עצום ממש. מזמין את כולם להכיר, מי שלא מכיר, ולפתוח ולראות ספר עם הבנים שמחה, כאנציקלופדיה עצומה על ענייני ארץ ישראל וגאולה והכל. מה הערך של מסירות נפש על ארץ ישראל? לא קשור אם אתה מאמין, כאילו, כיפה על הראש, לא כיפה על הראש, ודאי עם כיפה על הראש, מתוך... אז בזה אנחנו, בעזרת השם, חרדים לדבר השם. אבל יש איזשהו קו מפריד בכל מיני תחומי חיים אחרים, בכל מיני גישות לתחומי חיים אחרים, ששם איפשהו אנחנו לא מרגישים את החרדות הזאת, כן? וזה אומר דורשני, זה אומר, אני מרגיש שזה אומר חשבון נפש. כלומר, אני באמת מרגיש שבכלל, כל המציאות שלנו, של הכיתוב והזה, לפני שאצבע מאשימה ולהתרכז, בואו נעשה חשבון נפש עם עצמנו. מי אנחנו? זה בדיוק הזדמנות להתבוננות פנימית. האלה צועקים, האלה מראה זה, ואנחנו, וזה, וכולם. רק רגע, בואו נעצור. מה האמת, מה לא האמת, האם אנחנו מספיק עושים את שליחותנו, את תפקידנו. ואני חוזר לנושא שלנו, האם אנחנו מספיק חרדים לדבר השם? בכל המובנים. אז שוב, ארץ ישראל, ברוך השם, אז זה רק לחזק את המחוזקים, להיות עוד יותר חמים על ארץ ישראל. כי באמת אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה רצון השם. ורק דרך הנקודה הזאת של האחיזה והחזרה וההתנחלות והיישוב של עם ישראל בארץ ישראל, רק דרך זה עוברת הגאולה. אין ציר אחר. אז בזה, גם בזה צריך להתחזק, גם מבחינת ההבנה והתפילה והפעולה וכולי. ועם זאת, יחד עם זאת, ברור שבשביל הגאולה השלמה צריך להיות חרדים על מלא, כמו שאומרים. חרדים מלא, על כל מיני תחומים אחרים. וזה קשה, זה מורכב. כי כדי להיות, אז אנחנו מאורים בכל מה שקורה במדינה, ורוצים להיות מאורים, ורוצים לתרום, כי זה חלק מהגאולה. מצד שני, אנחנו לא, זה לא מה שמכשירים דברים שאסורים. אז אנחנו מתחקרים מצד אחד עם אמת גדולה, מצד שני עם דברים שהם לא אמיתיים ושקריים, וצריך לעשות את מלאכת הבירור הזאת, אבל צריך לעשות אותה כדי להיות באמת חרדים לדבר השם. אז אני אסיים בתזכורת שאני נותן לעצמי. הרבה פעמים זה, לי נחת, לא הסימון כזה, אבל חשתי זה בצורה מאוד חזקה, לפני יומיים היה התאריך של חטיפת שלושת הנערים. ומי שזוכר אז את כל הסיפור ואת האווירה ומה שהיה והתפילות והאחדות הגדולה, זה היה באמת משהו מאוד 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 מיוחד. ואז תפסתי את עצמי באיזשהו שלב תוך כדי ואמרתי לעצמי, רק רגע, מדברים פה על הכל, על אחדות וזה, ותפילות וחיבורים, ולא מדברים על ארץ ישראל. על מה הם נרצחו? על מה הם נרצחו? על זה שהם יהודים בארץ ישראל. ולצערנו כבר יש עשרות אחריהם. הסוגיה היא ארץ ישראל. כל מה שהגויים לא נותנים לנו מנוח, זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל. אומר רב חרלאפ, שהגויים, כאילו בנפש שיש להם, הם יודעים איפה תמונה הנקודה של הופעת האלוקות דרך עם ישראל, וזה בארץ ישראל. ולכן שמה הם, על זה הם תוקפים. יש עוד המון סוגיות אחרות, כולם חשובות, כולם צריכות ברור. אבל הסוגיה הזאת של האחיזה, של החיים, של עם ישראל בארץ ישראל, היא ממשיכה ועודנה הסוגיה המרכזית, וגם המסע המרכזי, התהליך המרכזי. כי ככל שא', מיליונים שנמצאים בחוץ יעלו לארץ ישראל, ב', ככל שכל ארץ ישראל, כולל כולה, תהיה בחיינו, תהיה בשלטוננו, אז זאת הגאולה. ודרך זה, אומר הרב חרלאפ, זורם כל האור האלוקי, גם של המצוות, והתורה, ועשיית הדשמיה, והשפע, הכל זורם דרך החיבור של עם ישראל לארץ ישראל. אז לכן, מאוד מאוד חשוב, ואנחנו משתמשים בפרשת השבוע, פרשת חטא המרגלים, אז משתמשים בה בשביל להיות, לחדד לעצמנו את תיקון חטא המרגלים. זה אולי אפילו נסיים בכותרת הזאת. אנחנו זוכים להיות בדורות ובציבור שעוסק בתיקון חטא המרגלים, שכמו שגודל החטא, ככה גודל התיקון, ככה גודל משמעות התיקון והזכות הגדולה, להיות מתקנים את חטא המרגלים בפועל, בגוף, בלב ובנשמה, זה זכות עצומה ואחריות גדולה. ושוב, יחד עם זאת, בהקשר הזה של המושג והערך, ערך חשוב מאוד, חרדי, אז גם התפילה שנהיה חרדים לדבר השם על מלא, בכל המובנים, בכל ההקשרים, לרצות ולשאוף, באמת להיות חרדים ולעשות את רצון השם, ועין בעין, ולזכות להיות שותפים עם עם ישראל, גאולה וקדוש ברוך הוא, באמת בתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בה.